הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד. ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה. בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע בנושאים שרלוונטיים לחיילים ולבני משפחותיהם. היום נטפל בנושא רגיש שיש לו היבטים גם חברתיים, פוליטיים, בטח צבאיים, והנושא הוא גיוס חרדים לצה"ל. כבר כמעט עשור שמגייסים חרדים, לפחות לפי הנתונים בתקשורת, והמספרים נעים בין מספר מאות לאלפים בודדים בשנים האחרונות, וגם כאן נשאלת השאלה לפי איזה דיווחים הולכים, ויש עכשיו איזשהו שיח לגבי הנתונים האלה, אבל אנחנו נעסוק בעיקר במה שנעשה בצבא, וב-2018 כבר הוקמה בצהל מנהלת חרדים צבאית, שעוסקת בשילוב חרדים, והמרואיין הראשון שלנו יהיה מר אמיר וקנין, שהיה בעברו ראש המנהלת הזאת. צהריים טובים, אמיר.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו. אז אמיר, כמו שציינו, אתה היית ראש מנהלת החרדים הצבאית, ואני רוצה בשלב הראשון לשאול אותך, מדוע נדרשה מנהלת בעצם? לצורך מה היה צריך להקים מנהלת כזאת בצבא?
המורכבות בשילוב של חרדים היא מאוד מאוד גדולה. יש לנו בעצם הרבה מאוד דברים ש... מבחינה תרבותית מאוד מסובך לשלב את החרדים במסגרות הקיימות. החרדי הקלאסי הוא בעצם גדל בחברה נפרדת. החל מגיל בית ספר היסודי, מה שנקרא אצלם תלמוד תורה, ולאחר מכן בישיבה הקטנה ובישיבה הגדולה, ואפילו באירועים, בכל מקום התרבות שלו, וכמובן מתוך הקפדה ל... על מצוות התורה, התרבות שלו אומרת שהוא חי בחברה נפרדת. אין מצב שבחור חרדי נמצא באיזושהי חברה מעורבת עד שהוא בעצם מגיע לשלב הנישואים שלו. אפילו עם הבנות דודות שלו הוא לא ידבר, אפילו עם הדודות, ברמה כזאת. Okay. ולכן אם רוצים לשלב את החרדים בצבא צריכים לתת להם את התנאים. מעבר לתנאי ההפרדה והמגדריות יש גם את התנאים של... האוכל המיוחד שהוא, כל האוכל בצבא כמובן כשר, אבל לחרדים אנחנו נתנו כשרות מיוחדת. אז מכיוון שכל דבר, גם הכשרה, גם טירונות, גם לאחר מכן השירות, כל מקום צריך איזשהו יחס מיוחד, אז היה צריך בסוף לקחת מנהלת מיוחדת שהיא מתמחה בשילוב החרדים בצה"ל.
אז אני מבינה ממך שהמנהלת עוסקת בסוגיית הכשרויות, היא עוסקת בסוגיית ההפרדה נקרא לזה, או הבניית מסלולים שמתאימים לשילוב חרדים, נכון?
במנהלת יש שלושה מדורים. יש מדור שאחראי על המדיניות, בראשו יושב רב, שבעצם מפקח על כל מימוש המדיניות כפי שהיא, גם כותב את המדיניות, וגם לאחר מכן הוא מוודא בשטח שאכן המדיניות מתקיימת. מדור שני זה מדור של הכשרות, שבעצם מטפל בכל הכשרות החרדים לתפקידים שהם עושים בצבא. אנחנו הכשרנו מאות תוכניתנים, הכשרנו טכנאים, חשמלאים, הרבה מאוד מקצועות טכניים וטכנולוגיים שנדרשו בצה"ל, שהחרדים מצד אחד הרוויחו הכשרה מקצועית, הרוויחו ניסיון בהכשרה מקצועית, וגם אנחנו הרווחנו חיילים מקצועיים ששירתו בצבא. זה במדור ההכשרות. ובנוסף היה מדור גיוס שהוא מטפל בכל נושא הגיוס לצה"ל. כי גם הקליטה לצה"ל, חרדי שהוא בעצם זכאי להגשה של דיחוי, הוא לא חייב בשירות צבאי. כן. זה לא שמגיע אליו צו הביתה והוא יכול להגיע מיידית לשירות, אלא לרובם בעצם פטורים משירות בגין זה שהם מגישים את הדיחוי. ומי שמעוניין לעזוב את מעמדו כבן ישיבה, אותו ניתן לגייס.
איך בעצם מתחיל התהליך הזה? זאת אומרת, הרי כמו שאמרת, הם זכאים בדרך כלל לדיחוי. אז איך מגיע אותו חייל חרדי פוטנציאלי לשערי לשכת הגיוס?
היה לנו בעצם ראשי תחומים שישבו בכל לשכות הגיוס. היה לנו גם ראשי תחומים במנהלת שהתעסקו בכל מיני גיוסים מקצועיים. והיה לנו גם ראשי מדורים וראשי תחומים בזרועות שהתמחו בגיוס לזרועות ספציפיות. וכל אחד בעצם היה מומחה תוכן למסלול אליו הוא גייס. אני יכול להגיד שרוב הצעירים התגייסו דרך עבודת שטח, זאת אומרת ממש הראשי תחומים ממש היו צריכים להסתובב בישיבות, להסתובב בכל מיני מקומות כדי להגיע אל אותם מועמדים לשירות ולגייס אותם. ובמסלולים היותר של יותר מבוגרים, מסלולים יותר טכנולוגיים, שם העבודה הייתה יותר שהם פנו אלינו בכל מיני פרסומים שעשינו בעיתונות ובניו מדיה.
איזה מסלולים למעשה יש לשילוב חרדים? דיברת על מסלולים שנותנים איזשהו מקצוע, תוכל קצת לפרט מה המסלולים?
בגדול יש את מסלולי הלוחמים. אין לנו מסלולי לוחמים, בזמני זה היה מסלול נצח יהודה, ואחרי זה הקמנו פלוגה בגבעתי שקראנו לה תומר, ופלוגה בצנחנים שקראנו לה חץ, ופלוגה לוחמת בחיל האוויר שקראנו לה מגני הנגב. בסך הכל פה התגייסו מאות חרדים לוחמים בשנה לכל המסלולים האלה, כל המסלולים מלאים. ומסלול השחר שהוא מיועד יותר לחרדי הבוגר, שהוא כבר הגיש דיחוי, והוא כבר למד בישיבה, וכבר הוא התחתן אפילו, ויש לו ילדים, ועכשיו הוא רוצה לצאת לשוק התעסוקה, ואין לו ידע ליציאה לשוק התעסוקה, ומצד שני, גם ברגע שהוא רוצה לעבוד, הוא גם חייב לשרת בצבא. זאת אומרת, הצבא בכלל היווה חסם להשתלבותו בשוק התעסוקה. ומסלול שחר בעצם הפך את החסם הזה למנוף. לקח את החסם הזה ובעצם נתן לחרדים הכשרה מקצועית בתוך הצבא, במקצועות שנדרשו בצבא, שדווקא החיילים הצעירים מהאוכלוסייה הכללית לא תמיד ססים ללכת אליהם, כל מיני חשמלאים וטכנאים וכל מיני תפקידים שפחות עניינו את החבר'ה הצעירים מהאוכלוסייה הכללית, אז זה גם נתן מענה לצבא ברמה המקצועית. וגם לבחור החרדי הוא רכש מקצוע, רכש ניסיון במקצוע, ואז כשהוא יצא, השתחרר מהשירות, אז גם יכל להתפרנס ולפרנס את המשפחה שלו בכבוד.
אני מבינה, זאת אומרת, אתם הצלחתם להפוך את זה למין win-win.
כן, שגם הבחור האברך החרדי יוכל בעצם לרכוש מקצוע ולהתקדם, וגם המדינה גם מרוויחה, כי במקום עובד שהיה לנו למשל בחור מדהים, שעד היום הוא משרת בחיל הים ביחידה סודית, הוא התחיל בספינות. לפני כן, כשאנחנו פגשנו אותו, הוא היה מסדר סחורה בסופר. כי זה משהו, הוא לא ידע אנגלית, לא היה לו בגרות, הוא למד תורה, שזה, אין ספק שזה פיתח את היכולות החשיבה שלו, ובאמת היכולות שלו היו הרבה יותר גבוהות מסדר סחורה בסופר. אבל זה מה שהוא עשה, שם פגשנו אותו. הוא נכנס לחיל הים, הוא המציא אחרי חצי שנה בחיל הים איזשהו פטנט שחסך מיליוני שקלים בתעשייה, ובסופו של דבר קיבל על זה גם פרס. חצי שנה ממצב שהוא סידר סחורה בסופר, למצב שהוא המציא פטנט בספינה שחסך מיליוני שקלים לצהל ולתעשייה.
מדהים. אתה הזכרת ככה בין השורות את החוסר לפעמים באנגלית, באולי מתמטיקה. יש התייחסות במנהלת לחוסרים האלה, לניסיונות להדביק את הפערים האלה?
בוודאי. החבר'ה שהולכים למסלול המקצועי, מתחילת הדרך עוברים מכינה במתמטיקה ואנגלית, שכל מכינה היא מותאמת לרמת המקצוע שהם הולכים ללמוד. והחבר'ה שהם לוחמים, אז בסיום השירות, בשמונת החודשים האחרונים, היינו מכניסים אותם למכינה, עד היום מכניסים אותם למכינה, שהיא בעצם נותנת להם את האפשרות להתחיל ללמוד באקדמיה. מכינה אוניברסיטאית, או מכינה להנדסאים, או שהם גם הם לומדים לימודי מקצוע. שלושה מסלולים שבסוף השירות הלוחמים שתרמו, ולא היה להם זמן ללמוד, ולא היה להם זמן להשלים בגרויות, ולא היה להם זמן למכינות של מתמטיקה ואנגלית או לרכוש מקצוע, עושים את זה בשמונת החודשים האחרונים של השירות.
תודה, אמיר, תודה על המידע, ותודה שהצטרפת אלינו.
תודה שאתם עושים כזאת תוכנית חשובה.
תודה לך.
להתראות.
להתראות, המשך יום טוב.
תודה, תודה.
משה איפרגן, ראש מדור שילוב חרדים בחיל האוויר. בתפקידך האחרון. אז קודם כל צהריים טובים.
צהריים טובים, מבורכים.
תודה שהצטרפת אלינו.
תודה.
ובהזדמנות הזאת אנחנו נציג גם את אהרון גרנות, שהוא מקים עמותת עושי חיל. צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אז אנחנו נמשיך את השיחה עם אמיר, נראה לי ההמשך הטבעי, הוא להמשיך איתך, משה. שאלתי קצת את אמיר לגבי חרדים שמתגייסים, ואני רוצה לשאול אותך מההיכרות שלך עם המערכת, מה בעצם מביא צעיר לצאת מהעולם שלו, שהוא עולם מאוד מוגדר, עם כללים מאוד ברורים, וללכת לחפש משהו אחר או למצוא משהו אחר מתוך ההבנה שזה לצאת לעולם אחר. לא פשוט, מהלך לא פשוט.
לחלוטין זה מהלך לא פשוט, מכמה וכמה וכמה סיבות. אני יכול לדבר על עצמי גם, כבחור בן 24, עם אישה בהיריון בחודש שמיני, פניתי עוד קודם, בוא נגיד, כמעט שנה רדפתי אחרי לשכת גיוס ירושלים בכדי שיגייסו אותי, הסבירו לי למה זה לא שווה, למה זה לא פה.
לא ידעו מה לעשות
כן.
איתך.
ואז שאלו אותי אם אני רוצה להיות נהג, אמרתי, מה נהג? אני הייתי הבחור הכי טוב בישיבה, למה אתם רוצים שאני אהיה נהג? אז אמרו לי, רגע, אז אתה רוצה להיות טבח?
הציעו לך חלופה אחרת, כן. שתהלום את כישוריך.
כן, כן. בכל אופן, אני זוכר איזה... עד שבסוף הם ממש נכנעו וגייסו אותי, וגם אז זה היה, עברתי דרך ארוכה עד שהמערכת השתכנעה שאני יכול להיות בכלל לצאת לקורס קצינים וכו'.
כשמה היה הקושי?
אני באופן אישי למדתי בישיבה, אני הלכתי לעבוד, ואז יום אחד אמרתי לעצמי, זה לא ימשיך לעבוד כך, כאילו אני עובד בחנות, אמנם לא סידרתי סחורות, היה לי 15 עובדים ועובדות, אבל עדיין, כאילו, רציתי לעצמי חיים טובים יותר, וראיתי לנכון שהצבא יכול לתת לי כישורים. מתברר שאני טעיתי, הצבא לא יכל לתת לי באותם שנים, הצבא לא יכל לתת לי שום דבר. היום הבחור החרדי רואה בצבא שני דברים. קודם כל, הבחור החרדי הוא אחרון המאמינים במשנתו של בן גוריון, שבאמת הצבא הוא כור היתוך, ושיש בו הזדמנויות שוות. אחרון המאמינים, כי הבחור החילוני הממוצע, שמכיר קצת את צהל, יודע שזה לא בדיוק נכון. זה נכון, אבל באופן חלקי, והבחור החרדי מאמין בכך שאם הוא יגיע לצבא, אם הוא יגיע לצבא, הוא יקבל הזדמנויות ללמוד ולהתקדם, ולהפוך למשהו שהוא באמת מאמין שהוא יכול להגיע, אף על פי שהוא באמת לא יודע, אין לו חלומות. כלומר, הוא יכול לחלום, אבל במשהו מאוד מאוד מאוד...
כן, לא מספיק ידע? בגדול,
כן, כי בשביל להכיר, בשביל לחלום לעבוד בגוגל, אתה צריך שיהיה לך לפחות גוגל זמין, אבל אם יש לך טלפון כשר ואין אינטרנט בבית, אז אתה בטח, אתה יודע שגוגל זה איזה מקום עבודה טוב, אבל לא מעבר לכך. בטח לא לעבוד בפייסבוק, אוקיי? זה אחד. שתיים, הבחור החרדי רואה בצבא את כרטיס הכניסה לחברה הישראלית. וכאן צריך לשים את זה על השולחן. הבחור החרדי הממוצע נוסע בקו 51 או בקו 1 מבני ברק לקריה בתל אביב, והוא בעצם עובר במנהרת הזמן 1800 שנה מבבל, עד עכשיו הוא למד גמרא, הוא התעסק בטקסטים וכו'. הוא עובר, אני מדבר על החבר'ה היותר מבוגרים שבאמת עזבו את הכולל והלכו לשירות צבאי, הוא נוסע בתוך חצי שעה, הוא מגיע מבבל לישראל 2020. זה
הלם מרחק, תרבותי.
זה מרחק עצום. אגב, לא רק של הבחור עצמו, גם של הסביבה שלו. הוא מדבר במילים שלא מקובלות שם. זאת אומרת, במקום מה אכפת לך, יכול להגיד מהי נפקמינה או משהו כזה. כי זה אלו המילים, אלו המונחים, והסתכלו עליו שנייה אחת כמו... אבל... בתווך יש גם את חוסר, את חוסר הידע, בדברים נורא 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 בסיסיים.
למשל?
קופץ לך חלונית פשוטה במחשב, אם אתה כבר יודע להתעסק בו, ואם היא באנגלית אתה לא יודע לסגור אותה אפילו, אתה לא יודע מה היא מבקשת ממך. עכשיו זה סתם, זה יכול להיות איזה עדכון מערכת, או תדחה אותו לעוד חצי שעה, או פשוט לא יודע מה הדבר
מה
הזה.
מה עושים?
וכל הדברים האלה, השונות התרבותית, יחד עם השונות של הידע והשונות הגילאית, הבחור החרדי מגיע בגיל 24, 25, אולי 23, הוא מגיע לחבר'ה בני 18, הוא מחפש מבצעים לסימילאק, והם רק הרגע סיימו לזרוק מטוסים על המורה בתיכון.
כן, יש שוני, שוני משמעותי. אני רוצה, ברשותך, אהרון, לשאול אותך, איפה אתם פוגשים את החבר'ה האלה בשונות הזאת? איך אתם רואים את ההתמודדות מתוך העמותה?
אני מוכרח להגיד שאלינו מגיעים חבר'ה, גם כן, כולם מבתים חרדים, שהם כבר די מבושלים. זאת אומרת, גם אם הם מלשבים, מלשבים זה מועמדים לשירות ביטחון, זה כאלה שכבר הודיעו בלשכת הגיוס שאין להם איפה להיות, זה כבר חבר'ה שקצת טעמו את הבחוץ.
רק נאמר אולי, העמותה עוסקת בחיילים שבאו מבית חרדי,
נכון.
וכיום... אין להם עורף משפחתי, כן. כנראה בגלל, גם בגלל ההחלטה.
זה גם בגלל ההחלטה להתגייס, זה פעמים רבות מתחילות קודם לכן, שהסרט של המקבט לא היה בדיוק במקום הנכון, זה לא נראה להורים, והתגובה הייתה מאוד רדיקלית, שהובילה לתגובה רדיקלית גם של הבחור, וזה מדרדר לכדי יציאה מהבית לגמרי, לפעמים בדירות סחורות, לעתים בכל מיני זולות, מצאתי כל מיני בחורים בכל מיני מקומות הזויים, ואז שמגיעים להתגייס, אז, וכמובן זה כבר מוביל גם להחלטה להתגייס, או שהחבר'ה של לשכות הגיוס של הרתחים, ראשי תחום חרדים, כבר מוצאים אותם בעצמם, או שהם פונים, ואז כשהם אומרים שאין להם איפה להיות, הם נשלחים בעצם אלינו.
והעמותה שלך, עושי חייל נקראת,
כן.
למעשה נותנת מענה לאותם חיילים, נכון. באיזה היבטים?
בכל היבט שאת רק לא יכולה להסתכל עליו.
תן לי דוגמה.
זה מתחיל מדיור, בתים, יש לי 13, יש לנו 13 דירות.
שמאכלסות כמה חיילים?
כרגע 45 חיילים.
אוקיי.
אגב, פותחים בקרוב גם דירה לבנות. בלוד. זה מתחיל עם דיור, זה ממשיך עם ריאות ועם ביגוד ועם אוכל וכל, בעצם כל מה שאדם צריך לחיות, וזה עוד כלום לעומת העיקר.
והעיקר הוא?
העיקר הוא גב, אבא, לב, מישהו שאיתו הם יכולים להרגיש אבא. אנשים שמסביב שאיתם הם יכולים להרגיש אחים. פתאום יש מעטפת משפחתית, פתאום אתה לא מתמודד לבד. עד כמה שזה נוגע לתחום השירות, אני יכול לספר המון 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 סיפורים. כך פתאום עולה לי רק סיפור אחד.
בבקשה.
הלכנו, אני גם מבקר אותם כמובן בבסיסים. יש לי כמה חיילים במוצב גלדיולה. גלדיולה זה בעומק דרום לבנון. הכי עמוק שיכול להיות. והלכתי לבקר חבר'ה. ושלושה מתוכם היו בדיוק חזרו, זה היה גם כן יום חורף קשה מאוד. הם חזרו ממערב לחיזבאללה. רטובים, רועדים יקור וכולי. והם פתאום ראו אותי, כמובן הם צלו וסמכו, הם לא, כאילו נחתתי להם מהירח. אמרו, אנחנו הולכים, אחד מהם אמר, אני חייב להגיד לך משהו. כל השבוע שכבנו רועדים יקור בבוץ, בהמתנה לחיזבאללה. הדבר היחיד שהחזיק אותנו, זה הידיעה שבסוף שבוע אנחנו חוזרים הביתה. ואנחנו נראה אותך, והמיטה החמה, והאוכל, והאהבה, וכל הפרגון שרק אפשר. אף אחד לא מבקר אותם, לא מבקר אותם בבסיסים. ימי הורים, הם פתאום, מישהו צריך להגיע. השבעות, גם לדבר עם מפקדים בצהל. ברגע שמפקד יודע שמאחורי החייל הבודד הזה, בכל אופן יש אבא, הוא יותר חושב מה לעשות ואיך לא לעשות, כי הוא יודע שאם הוא יעשה דברים שלא ייראו, מה שנקרא, יהיה דורש לדמו. תמיד אני מקבל טלפון, תמיד אני אומר לאנשים שאני כמו כל האימהות האלה שרצות על כל דבר לרמטכ"ל. רק יש הבדל ביני לבינן, לי יש את המספר.
אז חוץ מהנושאים האלה של הגב ולהרגיש שיש מישהו, אתה מרגיש שיש הבדל מהותי בין חרדי או חייל שבא מבית חרדי לחייל...
ברור, תראי, גם מבחינת המנטליות. למה אנחנו בעמותה קולטים רק, אפשר להגיד רק, כאלה שבאים מבתים חרדים? בשני סיבות, א', כי כמעט אין אחרים. זאת אומרת, רוב חסרי עורף משפחתי, החעמים בצהל, מה שנקרא, כמעט לא קיימים מבתים אחרים. אבל גם המנטליות, הבדלי מנטליות. עולה חדש, למשל. שיש לו משפחה, א', יש לו עורף משפחתי רחוק. הוא לא בא מאותו רקע, הוא לא יקלט אצלנו גם אם הוא ירצה, חברתית. הסלנג הוא שונה, המושגים הם שונים. כמובן שהם גם נושקים לעולם החילוני, נקרא לזה לעולם הכללי, לא החילוני. הם נושקים גם לעולם הכללי, בכל אופן הם בצבא, ובאמת הצבא הוא כור ההיתוך הישראלי, הם עד פוגשים שם את כולם. אבל בכל אופן, עדיין עולם המושגים הוא עולם המושגים שממנו הוא בא. אגב, זה גם אמיר לא אמר מקודם. אני נטיתי לחשוב בהתחלה שאם אתה לא דתי, הרי אצלנו יש מנעד של חבר'ה, מי כאלה שמקפידים על קלה כבחמורה, ועד כאלה שיכולים לאכול שרימפס עם גבינה צהובה בתוך פיתה בפסח שיכול להיות ביום כיפור, בלי להתבלבל. יש גם כאלה. אז אם התייחד כזה, למה אתה הולך לגיוס חרדי? בשביל מה? הרי אתה חילוני. לא, זה לא נכון, הגישה הזאת. כי המסלולים האלה של גיוס חרדי מותאמים לאלו שבאו מתוך העולם החרדי, וזה לא משנה מה רמה העכשווית של קיום המצוות שלהם. המנטליות מותאמת, עולם המושגים הוא שונה, המשמעת אפילו היא שונה.
המפקדים, רציתי לשאול אותך רגע על המפקדים, הזכרת מקודם שהמפקדים יודעים שיש דין ויש דיין, מה שנקרא. כן. המפקדים... ברובם, אני מניחה, גם מגיעים מהעולם הזה, או לפחות מאיזושהי הבנה של העולם הזה, או שלא?
חלקם.
זה חלקם, בדיוק. חלקם? זה חלקם. חלקם כן, חלקם לא. צריך להגיד, באמת, שרובם המוחלט, מפקדים מצוינים, שאכפת להם מאוד מאוד מהחיילים. יש לי רמת שיתוף פעולה עם הצבא ברמה לא תאמן, מדרגות תתי אלופים, אלופי משנה, מגדים, מחתים, מפאים, ממים, תראה, היה אצלי אתמול בביקור בית ממם, שהוא בעצמו היה חייל בודד.
שם זה ברור לי שהוא מבין כן. את הקושי.
נכון.
אבל אני מנסה להסתכל רגע אחד על מפקד צעיר, שלא בא מהעולם הזה. אני מניחה שההלם התרבותי...
לו קורס, קודם כל עושים לו הכנות בצה"ל.
יש הכנת סגלים, יש הכנת סגלים.
כן, הכנת סגל, עושים, הם יושבים, זה לא ככה פתאום מפילים עליהם. הם עוברים הכנות, וגם אחרי זה עדיין לא תמיד, אז יש להם אוזניים קשובות אליי, אוזניים קשובות לנציגים, יש עוד עמותה אזרחית שעוסקת לאו דווקא בחיילים בודדים, אלא בכלל בחרדים שמתגייסים, עמותת נצח יהודה, הרבנים שלהם מגיעים, הנציגים שלהם, והמפקדים מאוד קשובים, גם לנו שאנחנו מגיעים, גם לנצח יהודה שמגיעים, למעשה כל מי שמתעסק בזה, הצבא מבין, ועושים צעדים מאוד יפים.
בסדר, אז אנחנו נעשה עכשיו איזושהי התנחתה, נשמע את השיר של ישי ריבו, לשוב הביתה, ואז נמשיך עם משה, תתכונן.
תודה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליי. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, סולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליי.
אז איש היריבו דיבר על זה שהגיע הזמן להתעורר, ואם
ההתעורר... ולשוב הביתה.
ולשוב הביתה, גם, נכון. ודיבר כאן אהרון על גוונים של חרדיות, ואני רוצה לשאול אותך אם יש גוונים של... סליחה, הוא דיבר על גוונים של אזרחות ושל חילוניות, אני רוצה לשאול אותך אם יש גוונים של חרדיות. מי הוא חרדי? זה מאוד מאוד ברור מי מתגייס כחרדי, איך זה עובד?
טוב, אני אקדים. אני רוצה לחלק את הציבור החרדי לכמה מעגלים. אוקיי. יש את המעגל המאוד מאוד פנימי, נקרא לו חבר'ה של הפלג הירושלמי, שאנחנו רואים אותם מפגינים, נטורי קרתא, חסידויות קיצוניות וכו' וכו'. אלה לעולם לא ידרכו בצבא. כל פעם שאחד מהם מתגייס לצבא, זה כבר אפילו...
כולנו יודעים מזה.
כולנו יודעים מזה, זה ממש תופס כותרות, אבל עקרונית, מהם לא מתגייסים. Okay. יש את מה שנקרא המיינסטרים החרדי, שזה הציבור הספרדי, ליטאי וחסידי, בוגרי ישיבות, שהוא ככה המעגל המרכזי של הציבור החרדי, שממנו יש רבים... מתגייסים רבים, אבל לא רבים מהמתגייסים. אוקיי. ויש את המעגל החיצוני. המעגל החיצוני, אני לא רוצה לקרוא לו לא המיינסטרים, אבל הוא לא הגרעין הקשה וגם לא הסופר מיינסטרים. זאת אומרת, הרבה מאוד חבר'ה שחרדים שגרים בפריפריה, כאלה שההורים שלהם למדו פייניקים, מאלה של פועלי אגודת ישראל, או כאלה שהם... הצטרפו איכשהו למגזר החרדי, או כאלה שמה שנקרא בעגה החרדית נשרפו היו דתיים לאומיים והלכו לישיבות שחורות וכו'. זאת אומרת שהשורשים החרדים לא מאוד מאוד חזקים, בנים של חוזרים בתשובה, שתנועת התשובה עצומה, משם מגיעים רבים מהמתגייסים.
אז אלה כולם נכללים בהגדרה של...
כולם נחשבים לחרדים. כולם נחשבים לחרדים. העניין הוא שחלקם...
לא שומעים אותך? שומעים אותך עכשיו?
כן, לא.
לא.
העניין הוא ש...
לא, נראה לי שיש פה איזה קושי. עוד דבר בינתיים. שומעים? לא, לא. אני לא חושבת ששומעים אותך. לא יודעת.
העניין הוא שאותם חרדים לאו דווקא למדו, העניין הוא שאותם חרדים לאו דווקא למדו במוסדות שמוגדרים כחרדים, או למדו באופן חלקי במוסדות חרדיים, או שחלקם כבר כמו שהזכיר אהרון לא תמיד מחובר להוויה החרדית, כלומר שאת שואלת מי הוא חרדי, אין איזשהו דוסומטר שאתה מחבר לבן אדם, ואז אתה יודע, זה 7-8, בוא נגיד 6-7 זה דתי-לאומי, 8-9 זה...
אז זה יותר מורכב מזה.
זה מאוד מאוד מורכב, ואם אנחנו כבר מדברים, אז דווקא הקשיים בספירה, מתי שהגיע החוק, חוק גיוס חרדים, או איך שאנחנו רוצים אפשר לקרוא לדבר הזה, חוק לאי גיוס חרדים.
אוקיי, חוק השוויון בנטל, בסדר?
כן, זה חוק אי השוויון בנטל. כשהחוק הזה הגיע, אז באמת עמד לפתחם של קובעי המדיניות, וגם מול בגץ התנהל הדבר הזה, איך אנחנו סופרים חרדים. מי נחשב לחרדי? לצורך העניין, בחסידות חב"ד יש תלמידים, בסדר, חסידות שהיא לחלוטין חרדית, אבל חלק מהמוסדות של הרשומים בכלל במשרד החינוך, כמוסדות דתיים לאומיים, לצורכי תקצוב ולצורכי פיקוח וכו'. אבל אלה שלומדים שם הם חרדים.
טוב, נראה לי שיש פה פתרון לסוגיית ספירת הקולות בעניין הזה, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת. מה שאני רציתי גם לשאול אותך בהקשר הזה של מי הוא חרדי, ולחבר את זה למה שדיברנו פה עם אהרון, זה מי הוא חרדי בודד. כי מבירור שאני עשיתי...
לא, אולי כדאי באמת שאלה בסוגיה הזאת, אני... קצת יותר מסק, מי הוא חרדי בודד?
מבירור שאני עשיתי, רק אני אשלים את המשפט, בערך שליש מהבקשות של הבודדים בצהל הם של חרדים.
אמת.
למה המספר כך, הזה וממה הוא בנוי?
זה לא רק זה, שנייה אחת, אהרון, זה לא רק זה, אלא תחשבי על פלוגה חרדית, או על מחלקה חרדית, או על גדוד חרדי, איזה כוחות תש עצומים צריכים להיות שם.
הם צריכים עוד גדוד של תש.
הם צריכים מנהלה ענקית, והם מכשירים אנשי תש, וזה אהרון בטח יש לו כבר ידע עצום, אבל עדיין, הכללים של התש הם חופפים לכללים, אין כללים מיוחדים, וטוב מאוד שאין כאלה, אין כללים מיוחדים לבני המגזר החרדי, רק שהכללים האלה לא נכתבו מתי שהמציאות הייתה שונה לחלוטין, וכאן בטח יש לארון הרבה מה לפרט.
נכון, טוב, יש לי באמת מה שנקרא בטן מלאה, לא על, בוא נגדיר את זה, לא על המפקדים או על החיילים, שבאמת אוזנם קשובה, והרבה פעמים מעגלים פינות, כי הם מבינים שהמציאות קצת שונה מחוקי מטכ"ל שנכתבו לפני הרבה זמן, ולא שיערו את מה שיקרה עם גיוס, עם הגיוס של הציבור החרדי.
אז איפה הקשיים אל מול הכללים?
הקשיים הם באמת בחבר'ה שמגיעים במציאויות שהן לא בדיוק חופפות את חוקי המטכ"ל שנכתבו בעבור הדבר הזה של החייל הבודד. צריך להגיד שרובם...
לדוגמה, בוא תן לי דוגמה של סיטואציה של הכללים אין מענה לגביה.
תן לך, יש לי 1,000 דוגמאות.
תן לי אחת נפוצה.
למשל, מה שמאוד נפוץ הרבה פעמים, שהורים שרוצים לקלקל את הבודד לילדים שלהם, הרי מה את צריכה לעשות? יש הרי שני סוגי חיילים בודדים. יש את העולה החדש, שהוא הקלאסי. ההורים שלו נמצאים בחול, הוא נמצא פה, ההורים לא איתו, זהו, הוא מוכר כחייל בודד. הסוג השני זה שההורים מתנקרים לו. הוא חייב להוכיח ניכור מההורים, ניכור מוחלט. לא היה לא היו דוגמאות אז לניכור משפחתי, כמו שיש היום בנושא של הציבור החרדי, הוא לפעמים ניכור חלקי. אז יש כמה דוגמאות. יש למשל דוגמאות של חיילים שההורים שלהם בכוונה מקלקלים, זאת אומרת, הם מספרים לקציני ומשקי התש. היה לי דוגמה, היה לי חייל כזה, שההורים שלו ניסו לקלקל לו בכל דרך אפשרית, גם את הגיוס וגם את החייל הבודד.
למשל, ולולי, מה לומר שאני קשר איתו?
למשל, הרי בינינו, בודד עולה המון כסף לצהל.
ברור.
ולפני שמאשרים לחייל, חייל בודד, אז עורכים חקירה.
נכון.
האם הוא עוקץ או לא עוקץ, וכבר נתקלתי באנשים שניסו לעקוץ גם אותי. אז הם שולחים, למשל, אחד מהדברים, הם שולחים לביתו של החייל, להורים, משק תש, הוא מדבר איתם, ואז ההורים אומרים במתק שפתיים, מה פתאום, שיבוא, אנחנו רוצים אותו, אנחנו אוהבים אותו, וזה לא נכון.
וזה לא
כל
נכון.
זה הם עושים כדי לדפוק לו את הבודד.
Okay.
אז אם אני לא מתערב לפעמים,
ומצלצל... או אפילו שהם גרים בשכונה מאוד 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 חרדית, שהם אפילו לא מוכנים, שמשק תש, או בטח לא משק איתש, יגיעו
לא,
לשם.
לא, משק איתש בוודאי שלא.
לא, אבל לא, במקרה הזה, לא, במקרה שההורים לא מוכנים לקבל ביקור של משק תש, כבר הצבא מבין שזהו.
במה מדובר?
והוא מוכר כבודד. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לחייל, שההורים יגידו, לא רוצים צבא, לא רוצים... זה הדבר הכי טוב ביותר. לפעמים יושבים, או לפעמים הוא מקיים קשרים עם האמא, או עם האחות הנשואה, הניתוק הוא לא מוחלט. אני לפעמים דואג שחיילים יגיעו לחתונות של האחים, של האחיות. הרבה פעמים זה גם ניסיון לקרב בחזרה.
בחזרה.
אני כבר הצלחתי להחזיר 9 חיילים הביתה בצורה הזאת. או למשל חייל שעבר התעללות במשפחה. ויש לי חייל כזה, יש לי כמה חיילים כאלה, לא אחד. וההורים... מה, הם יגידו, התעללנו? עכשיו, המשטרה לא מעורבת, כי בציבור החרדי לא מעורבת משטרה, אין הוכחות. אז רגע, ההורים רוצים אותך, מה אתה רוצה? לך תוכיח שאין לך אחות, או במקרה הזאת שיש לך אח או אחות, או הורים שהתעללו בך.
מורכב.
מאוד מאוד מורכב. חלק מהחיים שאצלנו לא מוכרים כבודדים, ואני יכול להגיד לך, אני אומר את זה גם 1,000 פעמים לחיילים. כסף זה דבר חשוב, זה רק שורה אחרונה. אם לא מכירים בחייל כבודד, ואין לו באמת איפה ללכת, אין לו איפה להיות, הוא יישאר אצלי, אז הוא לא ישנה, לא יקרה כלום.
ברור. משה, אני רוצה לחזור אליך ולשאול אותך, בדיוק לחבר אותך למשפט האחרון שדיברת עליו, שהוא העובדה שלפעמים גדוד של חיילים חרדים מצריך גדוד של מענה תש. ואני רוצה לשאול אותך מההסתכלות שלך, של כמה וכמה שנים במערכת הצבאית, בסופו של דבר, כחברה, כמערכת, זה שווה לנו במרכאות או שלא במרכאות, זה משתלם לנו כל המערך השונה והמגבלות שיש בסופו של דבר על כל המערכת בעניין כשרות והצורך להכשיר וללמד והכספים שדיברנו עליהם עכשיו. זה שווה, זה משתלם. בשביל, בוא נגיד שיש כמה אלפים שמתגייסים.
אותי לימדו בצבא שהצבא הוא לא עסק. Okay. אם הצבא היה מתנהל כעסק,
היו פושטים את הרגל.
או שהיו, החברה הזו הייתה, כמובן שיש תהליכים של התייעלות וכו', אנחנו, אבל כולנו שירתנו בצהל, וכולנו יודעים מה המצב שם, ויש הרבה מאוד פרויקטים שהם פרויקטים אזרחיים, ואני לא מכיר הרבה מפעלים או מקומות עבודה שעושים תרבות יום א', שלושת רבעי יום, בסדר?
תשובה יפה.
או הולכים לשפץ בתים של זקנים, או עושים תקסים כל שני וחמישי, ולפעמים גם ביום שלישי. זאת אומרת, עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, באותה מידה שאנחנו שואלים את השאלות האלה, אנחנו צריכים לשאול למה הצבא משקיע כל כך הרבה משאבים בגיוס בנות לשריון, או בשילוב של אתיופים בקורס טייס, או בכל, בכדי להביא אותם, באמת, וזה פרויקטים מבורכים. עכשיו, בסופו של דבר, מייסדי המדינה הבינו שלא ככל צבאות העולם, הצבא של עם ישראל. לצבא של העם היהודי יש לו עוד תפקידים. אם את שואלת אותי ברמה האישית, אני חושב שהגיע הזמן לחשוב על זה. כליברל, אני חושב שהמקום של הצבא אולי צריך להשתנות. אבל כל עוד שאנחנו נמצאים בסרט הזה, זו חבילה שלמה. זו חבילה שלמה, ואנחנו משלמים אותה בשמחה. עכשיו, אנחנו עשינו מחקרים.
אנחנו
חיל האוויר ואמיר בזמנו ערכו מחקרים על השתלבות בתעסוקה.
לאחר השחרור,
שיעור המועסקים גבוה יותר מהשיעור הכללי באוכלוסייה. שיעור המועסקים
מהחרדים
שהשתחררו ממקצועות טכנולוגיים בחיל האוויר ומחילות אחרים, גבוה יותר משיעור המועסקים, כי ממש על פי האחוז של אי מועסקים, שזה עצום.
אז אתה אומר, יש לנו פה צורך חברתי, ויש לנו גם איזשהו אינטרס, דיברנו עליו גם לצבא, שהאנשים האלה...
לצבא לא אמור להיות שום אינטרס. הצבא מממש מדיניות.
נכון, אבל יש לו אינטרס שיהיו לו חשמלאים, ושיהיו לו תוכניתנים.
אני אומר, כאן הצבא, כאן צריכים שנייה אחת להוציא את הצבא. לצבא אסור שיהיה אינטרס לגייס חרדים או לא לגייס חרדים. אסור לו שיהיה לו אינטרס לגייס נשים או לא לגייס נשים. הצבא צריך...
הצבא לא... נכון, הצבא מגייס את כל מי שמביאים לפתחו, על פי החלטת מדיניות.
הצבא צריך לממש את המדיניות, כך אנחנו שומרים עליו נקי,
מסכימה
עד כמה שאפשר.
לא, אבל גם כשמתגייס בן אדם צריך לראות מה עושים איתו, אז יש דברים טובים שעושים איתו.
כאן הצבא, אני יכול לספר על עצמי, אני לצורך העניין הובלתי הקמה של פרויקט של אנשי הנדסה עורפית בצבא, בחיל האוויר, ממש פתחנו שם בית ספר להנדסה עורפית, זה חבר'ה שהשמישו מסלולי טיסה בחירום, אחרי כל הרקטות שפגעו במסלולים, פרסו את כיפות ברזל, אפילו סללו מסלול טיסה, הייתי שותף להקמה של פלגת מגני הנגב, שאמיר דיבר עליה, באמת חורים מאוד 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 קריטיים, אפילו פתחנו קורס של כלבנים חרדים, שזה היה ממש שינוי מוד, חרדים וכלבים כן, לא הולך ביחד, ופתאום אנחנו ראינו בחורים חרדים שמסתובבים עם רועים בלגים, וזה היה פשוט מדהים. זה כבר לא שינוי קטן, זה שינוי ממש תרבותי עמוק מאוד, אבל זה ענה על צורך של הגנה קרקעית בבסיס מאוד מבודד בדרום, וענינו על זה.
אני רוצה עוד בהקשר הזה טיפה להקשות עליך, כי אתה מתמודד טוב עם קשיים, לפי מה שאני רואה. יש טענות בצבא על זה שרבנים מנהלים אותו גם בגדודים דתיים או חרדיים וגם באופן כללי. ומגבלות שפתאום מתחילות לחול גם על חיילות כפועל יוצא של הצורך לשלב. איך אתה מתייחס לטענות האלה לגבי הדתה בצבא, לגבי איזושהי הקצנה?
נגיד, אני אגיד משהו כללי ואחרי זה אני אכנס ואני אפורר את כל ה...
את הטענות.
את הטענות האלה. לא רק שאין הדתה בצבא, אני כאדם דתי שמסתובב בחוץ, אני לא מצליח לראות הדתה בשום מקום. גם אם אני מחפש, אני מדבר עם חברים, באמת לא מצליח. וזה בערך באותה רמה שאומרים, אבא של שבת ולא כוכב השבוע בגני ילדים. יש לי חבר בתל אביב גר, שאין יותר אבא של שבת, יש הורה של שבת, ואחרי זה נהיה כוכב השבוע או כוכבת השבוע. חברים, די כבר. באמת זה לא קיים. עכשיו, יש פקודת השירות המשותף. פקודת השירות המשותף היא נכתבה למען החייל הדתי הרגיל, לא החרדי. החרדים לא קשורים, הם מוחרגים,
נכון.
הם מוחרגים מהפקודה הזו בכלל. כך שאם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אנשי ישיבות ההסדר וכו', שאני רוכש להם המון 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 כבוד.
לא קשור אלינו, זה בסדר.
אני רוכש להם המון המון כבוד. עכשיו, מהצד השני, המון מפקדים לא יודעים את הפקודות.
זה נכון.
לצורך העניין, אני מכיר את זה שלמשל אוסרים על בנות ללבוש חולצות לבנות, או...
אתה אומר זה בא מחוסר היכרות של הפקודות.
או שצריך לשים מכנסיים על הטייץ. חברים, אם המפקד לא מכיר את הפקודות, יתכבדו
נכון.
המפקדים שלו ויסבירו לו את הפקודות.
מסכימה עכשיו, איתך שזה נובע מי.
אני באופן אישי, הייתה לי פלוגה שאני פיקדתי עליה, זמני תפילה אף פעם לא היו על חשבון זמני הפעילות. קמנו שעה מוקדם יותר.
שעה קודם,
והתפללנו. אוי ואבוי אם היינו צריכים לעשות את זה על חשבון זמן הפעילות. מה שכן חשוב לדעת. אם אנחנו מגדירים את עצמנו כצבא העם, חברים, לצבא העם, אם מחר בבוקר 50 או 60 אלף מחזיקי צו גיוס חרדים יגיעו לצבא, הצבא לא יראה אותו דבר. אם אנחנו רוצים צבא העם, אתם תשלמו על צבא העם.
מה זה אומר?
זה אומר שיהיה שינוי תרבותי בצהל.
באיך שיראה הצבא.
בצהל. לא עוד הצבא, תאום של הצבא הטורקי מגן החילוניות, אלא יהיה פה משהו הרבה יותר בשיתוף. זה כבר לא יהיו איים קטנים בגדוד נצח יהודה, או פלוגה בגבעתי, או פלוגה בצנחנים.
אתה אומר, זה משנה לנו את פני הצבא.
יהיו חטיבות ויז'ניץ וחטיבות, אין מה לעשות. אתם תשלמו את המחיר. לא אתם.
גם אתה.
עכשיו, כולנו נשלם. עכשיו, יכול להיות, אני לא חולק, יכול להיות שכדאי לנו לשלם את המחיר הזה. לא יודע, אבל לכל שינוי דמוגרפי בצבא יש מחיר. כזה או אחר, אבל לפני 20 או 30 שנה, אף אחד לא צפה שמחת יעודד את חייליו טרם כניסה לקרב עם כל מיני סיסמאות דתיות, ובצוק איתן, חצי כן. מהמחת עם הלוחמים, היו דתיים, במגדים זה כבר היה הרבה יותר.
זה נכון.
זה קורה גם היום, מה זאת אומרת?
אז אל תצפו שהטרמינולוגיה לא תשתנה.
אני מסתובב המון בצבא, המון המון בצבא, ורבים רבים מסגל הפיקוד, הבכיר אפילו, חופשים כיפה, חופשי כיפה, חלק למדו איתי בישיבה.
אגב בעניין הזה של חבישת כיפה, אני חושב שהאתגר הכי גדול היום של הצבא, האתגר החברתי בנושא שילוב חרדים הכי גדול של הצבא, זה לייצר קצינים בכירים חרדים. אין כאלה. במשך 22 שנה...
יש תקרת זכוכית, אתה אומר, גם להם.
במשך 22 שנה, גדוד נצח יהודה לא הצליח לייצר מגד אחד חרדי.
אז הנה, יש להם אתגר.
חצי סמגד חרדי. זה דבר שאני מסתכל עליו בהשתאות, ואני אומר, הבחור החרדי מרים את הראש, הוא צריך לראות כמה שיותר גבוה כיפות שחורות. מסיבה...
למה זה לא קורה? בהבנתך או בראייתך?
א', חוסר שימת לב. אגב, יש קטע, אני לא רוצה לדמות, אבל רק בשביל הרעיון, הרבה מאוד גזענים, ממש מהסוג הכי נמוך, הם אומרים שאנחנו עברי צבעים.
אוקיי.
מכירה את הגזענות של העברי צבעים? אבל תמיד הקלפים והכוכבים מסתדרים...
מסתדרים למישהו אחר.
מסתדרים בדיוק.
לא, גם נשאלת השאלה, אתה יודע.
עכשיו, אני לא אומר שבצבא יש כאלה שהם מדירי חרדים, אבל אנשים איכשהו תמיד בוחרים באנשים שדומים להם.
זה תמיד נכון.
אולי מותר להיות קצת במקום דובר צה"ל, למרות שאני לא... אז אני אצביע על בעיה אחרת. הסיבה שאין אין כרגע עדיין, ותהיה בעזרת השם ככה, כנראה, קצונה חרדית בחירה, היא גם משום שמי שמגיע לקורס קצינים אמור להיות מצויד באיזשהם לימודי ליבה. ואין. עכשיו, אני, חיילים שלי, יש לנו כמה קצינים בחבורה, יצאו לקורס קצינים, אחד מהם ודאי יגיע רחוק, משום שכקצין, אני לא אגיד איזה קצין הוא, וקצין קצין, קצין בכיר בצהל, קצין מקצועי, mm-hmm. חתם עליו.
Okay.
לקח את הריזיקה.
Okay.
וגם הוא הצדיק את המחיר. זאת אומרת, הוא באמת קצין מצטיין.
ובאמת ראיתם קושי בקורס קצינים?
לא, חוסר... בקורס עצמו, תראי, אני ליוויתי כמה קצינים בקורס קצינים, כן, היה קושי, בוודאי.
אגב, חוסר
בלימודי ליבה? בעיקר, כן. קודם כל, נתחיל עם ה... דבר האיזוטרי, אבל הכל כך יסודי, שלומדים בבה"ד 1. זה קוראים לזה מקראות ישראל. משה ודאי מכיר את זה, הוא עבר קורס קצינים.
אוקיי.
בשביל החבר'ה שלנו שהתחילו קורס קצינים, זה היה דבר חדש, כמעט חדש. חומרים שאני למדתי אותם בתיכון לבגרות, הם לא הכירו כמעט אות. אז מצד אחד זה מרתק אותם, כי זה דבר חדש, מצד שני זה חומר חדש שהם אמורים להיבחן עליו. הליווי שאנחנו צריכים לתת לקצינים מהסוג הזה הוא ליווי יותר צמוד.
אתה ממש נותן פה קרדיט למשרד החינוך
לגמרי,
החילוני.
לגמרי,
זה
כן,
יפה.
כן.
טוב.
למה לא? מה שמגיע מגיע. היותר מזה, זה לפעמים יצריך אפילו שיחה, מה שנקרא צפופה, מגע צפוף שני, עם מפקדי בעד אחד. ככה יצא לי כבר להכיר שני מפקדי בעד אחד. וברוך השם זה הצליח. זה גם עוד קושי לייצר
עוד לפני המקראות ישראל, צריכים להבין את זה, וזה מאוד מאוד פשוט. הקאבה והדפר נקבעים בגיל 17. רבים מהמתגייסים מתגייסים בגיל 21, 2, 3, 4.
אוקיי.
כשהוא הגיע, הוא עשה אנטר אחד על הכל.
כן.
או, זה בעיה ידועה.
שנייה, לא, אי אפשר לשנות את זה.
זה גם עוד דבר שצריך לשנות בצבא. הוא בא, הוא עשה אנטר, אחרי זה הוא מתחרט, רוצה לשנות, ואי אפשר.
השאלה היא, אבל...
זה one way ticket. עכשיו, אתה תמיד צריך לבוא כחריג. אתה צריך תמיד לבוא כחריג.
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, זה מביא אותי לשאלה הרבה יותר חשובה. איך מתגייס חרדי? כי הרי את הצו הראשון הוא לא קיבל, כי הוא היה...
הבחור החרדים... הבחור החר... לא. יש איזשהו מחשבה שכל החרדים פטורים מצהל. החרדים לא פטורים מצהל, משירות צבאי. הבחור החרדי מקבל צו גיוס, בדיוק כמו...
לא צו גיוס, הוא מקבל צו ראשון.
הוא מקבל צו התייצבות.
צו התייצבות.
סליחה, צו התייצבות, כמו אחי ואחותו החילונים... והדתיים
לא מעולה, ואז הוא בא
ואומר... הוא מגיע, עושים לו איזשהו מיון ראשוני. הצבא לא צריך למיין אותו רפואית וכל הדברים האלה, כי אין למה. אבל כן הוא עושה את המבחנים. את הקאבה, את הדפר, נקבע לו קאבה, נקבע לו דפר.
למרות שהוא אומר, יש לי ישיבה ואני הולך עליו.
זה לא רלוונטי. הדיחוי יהיה רק עוד שנה, רק מגיל 18.
אוקיי, הבנתי.
עכשיו, הוא במשך... עד גיל 21, הוא ידחה כל חצי שנה, הוא ייתן לצבא אישור, חתום על ידי עורך דין וראש הישיבה שלו, שהוא אכן לומד מספר שעות X, כפי שנקבע בחוק, 45 שעות שבועיות, הוא יביא את זה לצבא, החל מגיל 21 עד גיל 24, זה יהפוך לפעם בשנה.
כן. הבנתי, אז את הנתונים הבסיסיים לצבא יש. אנחנו פשוט צריכים כבר להתכנס לקראת סיום, כי הזמן רץ לנו. אז אהרון, אני ארצה ברשותך, אם יש לך מילות סיכום, לפני שאני מסכמת, דברים שאתה רוצה להדגיש ולא הספקנו, זאת ההזדמנות.
טוב, יש לי המון מה להגיד, כן? אני מתעסק בזה 3 שנים, כל כולי חי את החיילים הבודדים. אני חושב שצריך לעשות חשיבה מחדש בהתייחסות לחייל הבודד מטעם פקודות מטכ"ל.
באיזה היבט?
בהיבט של מי הוא חייל בודד.
אוקיי.
זה דבר שהוא must, אם רוצים להמשיך, כי צריך חרדי באמת שהופך להיות חייל בודד, מאבד את כל עולמו. את כל, לא רק את החברים שלו, את האחים שלו, את המשפחה שלו, ולא כל קשר, לא כל טלפון לאימא, זה ישר מורידים לו את הבודד. אני צריך להגיד גם מילה טובה, הרבה מילים טובות אגב, לתא הבודדים בצהל, שלמרות כל הקשיחות הקבעונית בפקודות מטכ"ל, הרבה מאוד מתאים אוזן, ובכלל, אם כבר לנצל את השידור הזה, להגיד המון מילים טובות לצבא, אני קורא לזה צבא המלאכים בירוק, כל קציני ומשקי התא של צה"ל, שבאמת באמת עושים עבודת קודש מיוחדת. אני מכיר מהם, הם מגיעים הביתה אפילו סוף שבוע אין להם, כי החוגר שלו נתקע ולא עבר,
ברור.
אז הוא לא יכול לקנות, וכל ברור. מיני כאלה, צריך להגיד להם גם כן מילה טובה.
מצוין, אז הנה אמרנו. משה, מילה שלך לסיכום?
אני דווקא רוצה לדבר למפקדים ששומעים אותנו.
רק בקצרה.
ולחיילים, ובכלל, לכל מי שמשרת בצבא, פגשתם חרדי? לא אבם. זה באמת הזדמנות ענקית להכיר אותו, להראות לו שבאמת, אם יש שוויון בנטל, יש גם שוויון בחברויות, שוויון חברתי. תהיו שם, תדברו אחד עם השני, כולם ירוויחו מזה.
מעולה. אז אנחנו מסיימים כאן תוכנית שנדמה שיכולנו לשבת עוד שעה ולדבר. ואני רוצה להודות לאורחים שלי שהגיעו ולאמיר שהתראיין טלפונית. אנחנו מסיימים את התוכנית עם השיר ילד של אבא, של מוקי, שאתה, משה, ביקשת להקדיש לבנים שלך.
תודה.
אז זה ילד של אבא.
ואני אקדיש את זה לילדים, גם הביולוגים שלי, יש לי 5, וגם 45 ילדים שלי, שהם אמנם לא ביולוגים, אבל הם ילדים שלי, החיילים הבודדים, שהקריבו הכל, אבל באמת הכל, כדי להגן על עם ישראל.
יפה, ואנחנו נסיים את השידור, נאמר תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור, ונאמר לו גם מזל טוב על כך שהוא הפך לסבא. אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, עם נפגשים מחוץ לקופסה, ילד של אבא מוקי. המשך יום טוב.
ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל, אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד של אבא רואה בך אותי,
את הילד שהייתי בעצמי, וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי, ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה, הכל נמצא בך, וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה, תן לאהבה שלך להוביל אותך, כי זמן לא עוד.